בשבוע שעבר ביקש ממני איזה יהודי שיש לו ילד משהו קיצוני קצת, חינוך מיוחד, עם בעיות קשות מאוד, שלומד בישיבה של ילדים חינוך מיוחד, הכל שם, וגם שם יש איתו בעיות ולא הולך. אז הוא ביקש ממני לבדוק עם הצוות מה קורה עם הבן שלו. אז מתברר שהילד הזה, ילד ב-16-17, משהו כזה, מתברר שהילד הזה יש לו כישרון, משהו מיוחד לשני דברים. דבר אחד זה ציור, ודבר שני זה אלקטרוניקה. זאת אומרת, ילד מאוד מאוד מוכשר, גם בציור וגם באלקטרוניקה.
אז במה החינוך מיוחד?
בלימודים, כן, הוא לא מצליח, הוא לא לומד, הוא לא מבין את החומר, הוא לא... גם בבית יש איתו בעיות בהתנהגות. מכל הכיוונים הילד הזה הוא צרות. ילד שהוא צרות מכל הכיוונים. ואותו דבר קרה לי היום, אותו סיפור. גם כן ישבו אצלי הורים של ילד, בן 13 וחצי, שהוא עדיין מרטיב במיטה כל לילה, וגם כן סיפורים ומשהו עם בעיות לא פשוטות, ולא מסוגל ללמוד בשום מקום, וגם כן מוכשר משהו מיוחד בתחום של ציור. עכשיו, אני רוצה לקחת קצת את הנושא הזה, להרחיב אותו לעוד דברים ולעוד שטחים ולעוד נושאים. יש הרבה ילדים שיש להם קושי כזה או אחר בלימודים. חלק גדול מהמקרים זה קושי רגשי, וחלק גדול מהמקרים זה אובייקטיבית, יש להם איזה בעיה במבנה של התפיסה הלימודית. לפני שבועיים אני פגשתי ילד שיש לו בעיה להבין מבנה. מה פירוש להבין מבנה? הילד שאני מלמד אותו גמרא, הוא יבין כל מילה. אני מלמד אותו רש"י, הוא גם יבין כל מילה. אני מלמד אותו תוספות, הוא גם יבין כל מילה. לחבר את הגמרא עם רש"י עם תוספות, הוא לא יודע ולא יכול. זאת אומרת, את המבנה של השיעור, את המבנה של הזה, הוא לא יכול להבין. עוד סוג של קושי שמסבך אותו. הילד לא מבין את השיעורים, הילד לא מבין את החומר, הילד לא עובר מבחנים, הילד... זאת אומרת, יש לנו המון המון בעיות צדדיות, כל מיני בעיות מהצד, שתוקעות ילדים בהצלחות שלהם בלימודים. עכשיו, בואו ניקח את הילד הזה, הראשון שדיברתי, ילד שמאוד מאוד מוכשר גם בתחום של ציור וגם בתחום של אלקטרוניקה. הם מספרים שם בישיבה שכל ילד שמתקלקל לו נגן, מפסיק לעבוד, מביא לו את הנגן, תוך שעה הנגן חוזר מתוקן. ילד מוכשר בצורה לא רגילה, והם לא יודעים איך ומאיפה ומה, אבל נגן שבא אליו מקולקל, תוך שעה הוא חוזר מתוקן. עכשיו, עוד הפעם, זה סוג של כישרון, זה סוג של חוש. יש כאלה שיש להם מין חוש כזה, שסוג של כישרון מלידה. זה לא כישרון, לא שהוא נולד עם ידע באלקטרוניקה, אלא זה חוש כזה, חוש טכני, ילד נולד עם איזה חוש טכני, שהוא יודע לזהות דברים ולסדר דברים ולחבר דברים עכשיו, אני מדבר על ילדים שלא יודעים אנגלית ולא יודעים פיזיקה ולא יודעים, לא יודעים מה זה, מה ההבדל בין חשמל לאלקטרוניקה, מה ההבדל בין דבר מכני לדבר... הם לא אינטליגנטים, זה לא ילדים עם רמה של ידע כזה או אחר, הם, מאיפה הם יודעים את המעגלים החשמליים, את המעגל, את המעגל, לזהות את המעגל, לזהות את הנתק המעגל, למצוא איך מחברים את המעגל, כן, שזה בעצם מחייב הבנה בסיסית של איך עובר זרם ולמה צריך מעגל וכל השאלות האלה, ויש במיוחד באלקטרוניקה שהכל עובד עם זרם ישר ולא עם זרם חילופין, אז צריכים לדייק, לא להפוך את הפלוס עם המינוס, יש כאן כל מיני דברים שצריך ידע שאין להם. התשובה היא, הם בנויים על מה שנקרא הזיכרון החזותי. זאת אומרת, מאיפה ילד, גם מחשב, יש ילד שהוא מאוד מאוד חלש בלימודים, אני נותן לו מחשב, הוא יודע כל המשחקים, הוא יודע, אני לא מדבר לתקן מחשב, אני מדבר להשתמש במחשב, הוא יודע כל הכפתורים וכל המשחקים וכל הדברים, איך עושים ומה עושים וזה, במהירות עצומה הוא משחק וזה, מאיפה הוא יודע את כל הדברים האלה, גם פה מחויב איזשהו ידע שאין לו, גם פה הילד בנוי על מה שנקרא הזיכרון החזותי, הוא לא יודע את האותיות של ה-ABC, אבל יודע שהאות הצורה הזאת זה ככה, הצורה הזאת זה ככה, הוא יודע איזה כפתור צריך ללחוץ, איפה צריכים לעשות כדי לסדר את ה... את ה... שאתה אומר לילד שלעבור, אתה עושה Alt Shift במחשב, הוא לא יודע לקרוא לא Alt ולא Shift, הוא לא יודע לקרוא את ה... אבל הוא בזיכרון יודע שזה שני הכפתורים, יש לו זיכרון, כל הדברים האלה נקרא הזיכרון החזותי. מה זה אומר? מה זה אומר? זה אומר שאם הייתי נותן לו ללמוד בעל פה משניות, הוא היה יכול לדעת כל שישה סדרי משנה בעל פה, לא כל כך, לא קשה יהיה לו. זאת אומרת, מה שנקרא היום שיטת זילברמן, שילדים יותר לומדים בקיאות ופחות, יותר אספקט של דפים, יותר יותר בקיאות, היא מתאימה לסוג ילדים האלה שיש להם זיכרון חזותי. זה ילדים שיכולים ללמוד מצוין, רק הלימוד שלהם צריך לבוא לא דרך שיעורים, לא דרך שיעורים, אלא דרך הזיכרון החזותי. זאת אומרת, הם יותר צריכים לראות את החומר, הם מצלמים אותו והם יודעים אותו. הם יודעים אותו להגיד, אין להם עומק, אין להם את העומק של ההבנה, אבל יש להם את הזיכרון החזותי, ובהמשך הזמן גם אפשר לפתח אצלהם את החלק השני, אבל קודם כל נדבר על החלק הזה של הזיכרון החזותי שיש לסוג הזה של ילדים. הזיכרון החזותי לא כל כך בא לידי ביטוי בלימודים, הוא יותר בא לידי ביטוי, כמו שאמרתי, בלתקן נגן, בלתקן מחשב, בלתקן שעון שהתקלקל, בלתקן מנעול שהתקלקל, יותר בדברים הטכניים מאשר בחומר הלימודי. מה ההבדל באמת בין לדעת משניות בעל פה, שזה הוא לא יודע הילד הזה, לבין לדעת לתקן נגן? זאת אומרת, איפה באמת ההבדל, למה זה הוא מצליח וזה הוא לא מצליח? אז צריך לדעת ששיטת הלימוד שלנו בחיידרים ובישיבות ובבתי ספר, שיטת הלימוד שלנו לא בנויה על הזיכרון החזותי, היא יותר בנויה על הזיכרון השמיעתי. אנחנו מלמדים היום באמצעות שיעורים, לא באמצעות... בבתי ספר נכנס קצת המודה של מצגות, היום בבתי ספר, בישיבות לא, בחיידרים ובישיבות לא, אבל בבתי ספר כן עובד היום יותר, באוניברסיטאות אפילו, עובד היום הרבה הנושא של המצגות ושימוש עם מצגות, עם כל הדברים האלה, אבל עדיין זה לא ברמה של כל החומר, זה קצת סתם זה מסייע כזה, יש דבר כזה היום, אבל שיטת הלימוד אצלנו היא בנויה על שיעורים, זה עיקר השיטה, עיקר השיטה הלימודית אצלנו בנוי על העניין של לשמוע שיעור. עכשיו, כשאנחנו בנויים על לשמוע שיעור, והילד הזה בחלק של לשמוע שיעור הוא קשה לו, הוא לא מסוגל להתמודד עם לשמוע שיעור, הוא מאבד את האמון ביכולת שלו ללמוד גם בתחום החזותי. זאת אומרת, הנה פה אני נכנס לבעיה שגם אם שהוא כן יכול, כבר אין לו אמון שהוא יכול. זאת אומרת, הוא מאבד את האמון ביכולת שלו, גם בתחום החזותי אין לו אמון ביכולת שלו ללמוד ולהצליח בגלל שהוא נכשל בתחום השמיעתי. זאת אומרת, פה מתחילה הבעיה הכי גדולה. עכשיו, אם אנחנו לוקחים כזה ילד וסוחרים לו מורה לציור או מורה לאלקטרוניקה, ואנחנו מחליטים שכל יום הילד הזה ילמד בישיבה, חצי יום הוא יהיה בישיבה וילמד גמרא, והחצי השני אנחנו נלמד אותו או אלקטרוניקה או ציור או שניהם, לא משנה. מה יקרה לילד הזה? הוא יקבל את הביטחון העצמי, הוא יקבל את האמון בעצמו. עיקר הרווח של דבר כזה זה, קודם כל, ילד צריך לחוות הצלחה. יש לי שטח שבו אני יודע שהילד הזה מוכשר והילד הזה מתאים, אני הולך לגרום לילד הזה לקבל חוויה רגשית של הצלחה. עכשיו, זה לא חייב להיות דוגמאות כאלה קיצוניות. אני בכוונה לוקח, מתחיל עם דוגמה קיצונית, אבל אחר כך אני ארד עם זה לדברים יותר פשוטים שנוגע לכל הילדים של כולנו, לא דווקא לילד היותר בעייתי. אני לוקח את הילד הזה עם הקושי הלימודי הגדול, ואני נותן לו שיעורים פרטיים בציור או באלקטרוניקה, והילד מאוד מאוד מצליח בתחום הזה, כי זה הכישרון שלו, ואז אני יוצר לו מבחינה רגשית את התחושה של ההצלחה. זה הנקודה הכי חשובה בבנייה של הילד. אחרי שאני יוצר לו את התחושה של ההצלחה, אני הולך איתו, בוא תלמד משניות בעל פה. הוא גם זה הוא יצליח, כי יש לו זיכרון חזותי. זאת אומרת, זה גם ילך, ופתאום נתתי לו תחושה של ההצלחה, לא רק בטכני של ציור ותיקונים, אלא גם בחלק של לימוד. זה עדיין לא לימוד של המסגרת שלו, זה עדיין לא לימוד של החומר שהוא צריך לתוך המערכת שלו. אבל קודם כל לשבור לו את התחושה של הילד סוג ב', של הילד הלא שווה. דרך זה אני יכול לקדם כזה ילד, להביא אותו למצב שהוא יצליח ללמוד טוב את הכל בשיטות חכמות, להשתמש עם הזיכרון החזותי יותר מאשר הזיכרון השמיעתי. למשל, לקחת את השיעור שהוא לומד ולכתוב את זה, לכתוב לו את השיעור, להקליט שיעור בכיתה ושיעור גמרא. אנחנו מקליטים את השיעור או בישיבה, זה כבר אחרת, בישיבה אז יש בחורים שבין כה כותבים את השיעורים, אז אפשר לקחת מחבר את המחברת, חבר כותב שיעור, אפשר לקחת את המחברת וללמוד את השיעור מתוך המחברת. בחיידר, בבית ספר, במקומות יותר, זה עוד אין לי מי שכותב את השיעורים, אז אפילו להקליט את השיעור ולכתוב לו את זה. זה דורש מאיתנו איזה מאמץ, אבל בשיטה הזאת אני מכניס ילד לתלם של ידיעה ושליטה בחומר. זה העיקרון. איך אני מרפא ילד שנחשב מקרה אבוד, שכבר מחפשים לו כל מיני מוסדות של חינוך מיוחד, יותר כמה שנקרא בייביסיטר מאשר כמקום לימודי באמת. הרי מה עושים עם הילדים האלה? מחפשים לכל מיני מוסדות שהם כאילו, שהוא יהיה במסגרת, שלא יהיה ברחובות, שיהיה מין בייביסיטר כזה, אבל לא באמת מקום שמקדם אותו. אבל אפשר את הילדים האלה לקדם עד הסוף, ממש עד הסוף, אם אנחנו נגיש להם את הדברים בצורה נכונה. עכשיו בואו נעבור לילדים הנורמליים לגמרי. הילדים הנורמליים אצלנו לפעמים נכנסים לאיזה משבר מסוים, שפתאום הם מרגישים שלא הולך להם בלימודים. לא הולך להם מספיק טוב, ואז אין להם חשק ללמוד, ואין להם הרגשה, ואין להם רצון ללמוד. ואנחנו צריכים לחפש כל מיני דרכים. אז השיטות בדרך כלל זה או עונשים וצעקות, או פרסים והבטחות, זאת אומרת, שני הכיוונים, הרבה פעמים שני הכיוונים האלה לא עובדים, לא עוזר לי לא פרסים ולא הבטחות, ולא עונשים ולא צעקות, לא עוזר לי, הילד פתאום יוצא, לא לומד, אין לו חשק ללמוד, מאוד מאוד קשה איתו התחום הזה של לימודים. זה הופך להיות בעיה. או ילד שיש לו בעיה רגשית כזאת או אחרת, וכתוצאה מבעיה רגשית כזאת או אחרת, ילד מפסיק ללמוד. ילד מפסיק לתפקד, ילד מסתבך, לא לומד, לא הולך לו עם הלימוד, העסק אצלו מסתבך. זאת אומרת, זה תופעות נורמליות שקורות בהמון ילדים, בהמון בתים, שפתאום ילד יש לו איזו נפילה בלימודים, יש לו איזו ירידה בלימודים, הוא לא מתקשר טוב עם המורים שלו, עם החברים שלו, והוא מפריע, ומוציאים אותו, ומענישים אותו, ושולחים אותו הביתה, והעסק מין כדור שלג כזה שאנחנו מסתבכים איתו. אז הדוגמה שנתתי מאותם מקרים קיצוניים, היא נכונה גם על המקרים של ילדים רגילים, לא עם בעיות קיצוניות. זאת אומרת, גם ילד רגיל, כשאני רואה שהילד נכנס לאיזה שבירה מסוימת, אפילו לא שבירה קיצונית, כשאני רואה אותו איזה נפילה, איזה ירידה, הוא פחות לומד, הוא פחות רציני, הוא פחות ממושמע, גם בעיות התנהגות אפילו בבית, כל דבר לא רוצה ודווקא ומין כזה. סוג של משברון כזה, סוג של תקופה לא טובה לילד. אז אחד הדברים הכי יעילים במצבים כאלה, זה לייצר לילד תחושה של הצלחה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לקחת דבר שהילד מאוד מאוד מוכשר בו, שהילד יכול בקלות להצליח, ולרתום אותו לתוך הדבר הזה. זאת אומרת, אני לוקח דבר שהילד יכול להצליח בקלות, ואני רותם אותו לתוך הדבר הזה, ואני מעביר אותו את החוויה של ההצלחה. זאת אומרת, אני מוצא משהו בתוך הבית, או משהו מה שאני צריך בשבילי, או משהו שצריך של אחד הילדים, או משהו שצריך של האמא, של הסבתא ושל הדודה, לא משנה בשביל מי, אבל אנחנו צריכים למצוא משהו שצריכים, ואנחנו רותמים אותו. סתם, דוגמה פשוטה. צריכים לנסוע לשבת, צריכים לארוז מזוודה. יש ילדים שיש להם חוש לסדר כזה, שהם יודעים איך לארגן כל דבר, איך לשים כל דבר במקום. לא כל ילד יודע את זה, אבל זה חוש. אני בא לילד ואומר לו, תשמע, הנה זה הדברים שצריכים לנסוע לשבת, אם אני אכניס זה לא ייכנס הכל, אם אתה תכניס כן ייכנס הכל. בוא תכניס אתה את הדברים למזוודה. והוא באמת מכניס ומסדר את זה כמו שצריך. זה נותן לילד תחושה של הצלחה, הנה. דבר קטן, לא דבר מי יודע מה, אבל זה רגשית, זה עושה לילד טוב. כמובן שמסיפור אחד כזה עוד לא פתרתי בעיות. אני צריך לייצר 10 סיפורים כאלה, בכל מיני וריאציות, בכל מיני צורות, בכל מיני סיבות. אבל ברגע שאני מייצר לילד שורה של דברים שהוא עשה ועזר לנו, ושורה של דברים שהוא הצליח, שורה של דברים שהוא הצליח, הילד מקבל פתאום תחושה שהוא שווה. הילד מקבל תחושה שהוא שווה, שהוא כן משהו, ודרך זה יש לו את האנרגיות ללכת עם זה הלאה. זאת אומרת, הפתרון לבעיה הרגשית של ילד שמרגיש את עצמו לא שווה, הפתרון הוא תמיד לחפש איזה שהם דברים של הצלחה, איזה שהם דברים שאפילו לא הצלחה קיצונית, אפילו הצלחה פשוטה, אבל ברגע שאני מייצר, אפילו למשל להטיל עליו שליחויות מסוימות שהוא יעשה בשבילי בדברים יותר חשובים, יותר רציניים, ככה, דברים יותר חשובים, יותר רציניים, שהילד יעשה בשבילי כל מיני שליחויות. בכל מיני כיוונים אנחנו צריכים לתת לילד הרגשה של סומכים עליך, אתה מוצלח, אתה עושה טוב, אתה... זה כלי שמאוד מאוד עוזר לילד, כלי שמאוד מאוד עוזר לילד. אני אפילו דברים פשוטים, אני אומר לילד, תעשה לי טובה ביום שישי, תעשה לי טובה, תצחצח לי את הנעליים. והוא מצחצח נעליים, ואני אומר, תשמע, אני לא הייתי בחיים מצליח לצחצח כל כך טוב כמו שאתה צחצחת. סתם שטויות, לא איזה... אבל זה דבר שעובד, זה דברים שעובדים, כי הילד בא, הוא צמא, הוא צמא למילה הטובה, הוא צמא כי הוא חי כל הזמן בהרגשות של סוג מסוים של סוג ב'. ולכן צריכים לחפש, בילדים שזה יותר קיצוני, אז אנחנו צריכים אפילו ללכת עכשיו. בישיבות לא אוהבים את זה. אני אבוא לישיבה ואני אגיד להם שאני רוצה לשלוח את הילד חצי יום לציור או חצי יום לאלקטרוניקה או לזה, הם לא אוהבים את זה, לא בישיבות ולא בחיידרים. הם מאוד לא אוהבים את זה. ואני לא חושב שאפשר לשכנע אותם שזה מועיל וזה טובת הילד, ואני רוצה להסביר פה משהו מאוד מאוד חשוב לגבי היחס שלנו למוסדות חינוך, לבתי ספר, לבית יעקב, לישיבות, לחיידרים, לכל המערכות האלה. יש שני צורות הסתכלות על מוסד חינוכי. יש צורת הסתכלות של טובת המוסד, ויש צורת הסתכלות של טובת הילד. זאת אומרת, יש דברים שבאינדיבידואל הם טובת הילד, אבל הם לא טובת המוסד. דוגמה, אם אני אפתח ישיבה שלומדים בלי שיעורים, אין שיעורים בישיבה. לומדים הכל, כל הלימוד הוא לימוד עצמי, עם חברותות, עם מישיבים שמסבירים ועונים והכל, אבל אין שיעורים בישיבה. אני חושב ש30% מבחורים עם קשיים, אני מציל בכזה שיטה. בטוח. לפחות 30% מהבחורים שיש להם קשיים, אני יכול להציל בשיטה של לפתוח ישיבה בלי שיעורים בכלל. ברגע שנפתח ישיבה בלי שיעורים, ל30% מהבחורים זה טוב, זה הצלה. אבל זה ייקרא מין ישיבה לפליטים, מין ישיבה סוג ב', ואף אבא ואף בחור לא ירצה לבוא ללמוד בישיבה הזאת. אין לי סיכויים. אין לי סיכויים לפתוח ישיבה אם אני זוכר לפני 25 שנה בא אליי הרב ויזל מיד אליעזר, הוא אומר לי שמישהו רוצה, יד אליעזר מחלק עופות, כל שבוע מחלק עופות למשפחות, מחלק לאלפי משפחות ומחלק עופות, אז בא מישהו והציע שהוא רוצה לתרום לול תרנגולי מאוד מאוד גדול, שיהיה לול שאני יודע, אלף עופות, וממילא התרנגולים האלה ייתנו ביצים, ויתנו בשר, כל הזמן נייצר ביצים ובשר, חינם, ויהיה אפשר לחלק את זה למשפחות, לתרומה חד פעמית שמייצרת כל הזמן. אז הוא בא עם רעיון, אותו בן אדם, שנפתח ישיבה לילדים עם בעיות, עם קשיים לימודיים, שחצי יום ילמדו וחצי יום יטפלו בלול של התרנגולות הזה. גם יהיה חסד עם כל העניים, גם יהיה חסד עם הבחורים האלה שעשיתי להם מין ישיבה עם קצת תעסוקה. זה היה רעיון שהיה נשמע לי מאוד 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 קוסם, מהרבה בחינות.
ישיבות מהסוג הזה
במיוחד,
שחצי יום לומדים, חצי יום לומדים כפרים, אבל זה לא
רוצה לציבור הליטאי
כל כך.
כן, אני הלכתי לשאול את הרב שח, והוא אמר לי, לא בא בחשבון. לא בא בחשבון, אסור לעשות דבר כזה. אסור לעשות דבר כזה, כי זה מיד יחשב למין כזה משהו של פליטים, משהו של... זה קטם, זה קטם שאתה, יש לך ילד בעייתי, אף אחד לא ירצה את הילד הזה בשידוכים, כי הוא למד... אפשר אמר, מה יקראו לזה? ישיבת הלול, ישיבת התרנגולת, ישיבת הקרבולת? כאילו, מה? אתה מהר מאוד, אתה מהר מאוד מסתבך עם דבר כזה. זה לא ילך, זה לא ילך, זה פשוט לא ילך.
עדיף
שיסבול?
מה? עדיף שהילד
יסבול? מה עדיף?
שהילד
יסבול? לא, אז לכן אני אומר, יש שיקול של טובת הכלל, ויש שיקול של טובת הפרט. זאת אומרת, בטובת הכלל זה לא יכול להיות כזה סוג של ישיבה או כזה סוג של זה. בטובת הפרט זה בהחלט כן צריך להיות. זאת אומרת, זה מה שאני אומר. עכשיו, הישיבות לא יכולות לשקול, הישיבות בהשקפת העולם שלהן, הן מעדיפות את טובת הכלל על טובת הפרט.
רב שך אמר, טובת הפרט או טובת הכלל? אין תשובה.
מה?
רב שך דחה את ההוצאה. מבחינת שזה בעיה לכלל או בעיה לפרט?
זה בעיה, בגלל שזה בעיה לכלל זה לא יצליח, זה לא יהיה, לא יצליח, זה ייקשן. ההורים לא ירצו לשלוח, ומי שישלח יהיה לו עוד סטיגמה, ומילא זה לא... זה טוב.
אם זה טובת הפרט, הפרט יודע בעיה...
לא, אני אסביר לך, דבר כזה כדי שהוא יצליח, אני צריך 100 בחורים שהם בחורים מצוינים, ממשפחות מצוינות, רק יש להם בעיה. זה אני לא אקבל. אני אקבל 100 בחורים שהם בעייתיים, ממשפחות בעייתיות, שהם הכל בעיה, ואני פותח ישיבה שהיא בעיה. אז לא עשיתי כלום. איך אני אצליח עם כזה רעיון? אני צריך 100 בחורים טובים, מבתים טובים ובחורים טובים.
המטרה היא להצליח דווקא שגם מוסד יצליח.
המטרה היא לעזור לאותם 30% שיש להם בעיה בזיכרון השמיעתי, ויש להם הצלחה בזיכרון החזותי. זאת אומרת, יש 30% מבחורים בישיבות.
ממשפחות טובות.
כן, כן, ממשפחות טובות, בחורים טובים, ממשפחות טובות. תראה, יש לך שני גדולי תורה שהיה בדור הקודם. בדור שלנו, בדור הקודם. אחד זה רב שלמה זלמן אוירבך, והשני זה רב אלישיב. רב שלמה זלמן אמר שכל תורתו, כל מה שהוא ידע, כל הלימוד שלו, 90% זה משיעורים. רב אלישיב אף פעם לא שמע שיעורים מאף אחד. רב אלישיב, מה ההסבר? למה זה יצא גדול הדור משיעורים וזה יצא גדול הדור מזה? כי זה עבד אצלו יותר החזותי וזה עבד אצלו יותר השמיעתי. זה ההסבר. זה פורמלית זה לא היה ככה, אבל מעשית זה מה שקרה. עובדה שהבן אדם הזה, בדרך כלל בחור שומע שיעורים בישיבה, אחר כך נגמר. בכולל הוא עושה חסד לראש כולל של האגו שלו, הוא מוכן לשמוע אותו, אבל בדרך כלל זה כלום. זה לא בונה את ה...
למה אפשר לפתוח ישיבה של שתי סדורים בלי תרנגולים, לאלה שיש להם בעיה עם...
כי אני אומר לך, אף אבא לא ירצה לשלוח, אבא נורמלי.
אין מסבירים לו, שיש לך ילד כזה...
אין מסבירים, זה לא עובד. זה לא עובד, אני אומר לך, זה לא עובד, מציאות, זה לא עובד. ולמה זה לא עובד? כי במוסכמות של עולם הישיבות, הקובע זה טובת הכלל, לא טובת הפרט. עולם הישיבות בנוי על השקפה שאנחנו צריכים לדאוג לטובת הכלל ולא לטובת הפרט.
אלף ימות ואחד יצא להוראה, זה התזה.
כן, אלף נכנסו לתלמוד ואחד יצא להוראה, בדיוק זה התזה שעליה בנוי כל ה... מה שנקרא ישיבת וולוז'ין. נתחיל ככה, העולם הישיבות, הכל נכדים של ישיבת וולוז'ין. ישיבת וולוז'ין התחילה עם התזה הזאת, וזה, על זה בנוי כל החינוך, כל החינוך. עכשיו, כשאני הולך לפתוח ישיבה, אני חייב לזכור את כל הכללים האלה ואת כל השיטות האלה, אבל כשאני אבא לילד, זה משקפיים אחרות, משקפיים של ראש ישיבה, ומשקפיים של אבא לילד. אבא לילד כן צריך לחשוב רק טובת הפרט. לגמרי לא טובת הכלל. זאת אומרת, זה תזה אחרת וזה תזה אחרת. אבל כשאנחנו, יש לנו ילדים, אז אבא לילד כן מחויב על טובת הפרט ולא על טובת הכלל. זאת אומרת, כשאדם יש לו כזה ילד, הוא לא צריך לספר בישיבה שהוא עושה דבר כזה, כי הישיבה לא תסכים. הוא צריך לספר שהילד הולך לפסיכולוג, לפיזיותרפיסט, כל מיני לאורתופד, לא יודע מה. זה הם מסכימים. זה הם מסכימים. תגיד שהילד שלי צריך אורתופד, פסיכותרפיה, לא יודע מה. כל הדברים האלה, איזה טיפול, זה עובד. זה עובד, הם יתנו לך רשות, אתה יכול לקחת את הילד.
אם ילד אחר כך יזרוק איזה מילה שם.
צריך ללמד אותו איך לא לזרוק את המילה. אבל אם ילד יגיד אני לומד אלקטרוניקה, יגיד אני לומד ציור, זה לא ילך. אבל מה האמת? האמת היא פה שאנחנו כן צריכים להיות חכמים ולמצוא לילד את הפתרון שלו. אנחנו כן צריכים להיות חכמים למצוא לילד את הפתרון שלו. עוד דוגמה. יש ילדים שמבחנים בעל פה הם לא מסוגלים לעשות בגלל הבעיה של השמיעתית. מבחנים בכתב הם כן יכולים לעשות. זאת אומרת, אם אני שואל אותו שאלה, מה ההבדל בין רש"י לתוספות? בפירוש של העניין הזה, הוא עוד לא הספיק להבין מה אני אומר, הוא מתחיל להתבלבל. הוא מתחיל להתבלבל מהשאלה שאני שואל אותו, אם כתוב לו בדף מה שיטת רש"י, מה שיטת תוספות בנושא הזה, יש לו זמן לחשוב עם עצמו במנוחה והוא יכתוב לי את התשובה הנכונה. יש ילדים שהפוך. אם אני נותן לו את השאלה בכתב, הוא לא מסתדר איתה. אם אני נותן לו את השאלה בעל פה, הוא על המקום ידע לענות. זאת אומרת, יש ילדים שזה עובד לכיוון הזה, יש ילדים שזה עובד לכיוון הזה. אפשר לראות את זה בישיבה קטנה, זה נורא בולט.
בשביל קטן יש מבחן שבועי ויש מבחן חודשי. מבחן שבועי זה בעל פה, מבחן חודשי זה בכתב. לא פעם רואים שם בחורים שמבחן השבועי הם נכשלים ומבחן החודשי הם מצליחים. ולכן להפך, יש כאלה שמצליחים מאוד בשבועי ונכשלים בחודשי. ומה הזיהוי? הזיהוי זה הנושא הזה, שתלוי אם המבחן הוא בכתב או בעל פה. עכשיו, אם אני אבוא למגיד שיעור או לרבב החדר ואומר, תשמע, אתה לבן שלי נותן מבחנים רק בכתב. הוא לא הסכים. לא, אני לא יכול, יש לי מסגרת, יש לי זה, אני לא יכול לעשות להם... אבל אם אני אבוא ויגיד לו, אנחנו נעשה לו, ניקח את השאלות שאתה שואל, ונכתוב את זה על דף, וניתן לו בבית לשבת לבד לעשות את המבחן. עם אותם שאלות שאתה שאלת בעל פה. ונביא לך את זה, ואתה רק תבדוק. זה יהיה סיכויים שהוא כן יסכים. זאת אומרת, אנחנו צריכים למצוא דרך איך לא לשבור להם את המסגרת, איך לא לשבור להם מה שנקרא את טובת הכלל שלהם, אבל לענות לצרכים של הילד, למצוא את הפתרון איך הילד יעשה מבחנים, למצוא את הפתרון איך הילד ידע את השיעורים כשהוא קשה לו הריכוז לשמוע שיעור. וכן להפך, לפעמים ילד קשה לו להבין את החומר הכתוב, ואנחנו צריכים למצוא דרך איך להקליט לו את זה ולתת לו לשמוע את זה. זאת אומרת, זה הולך לשני הכיוונים. לפעמים ילד קשה לו עם החזותי והוא צריך את השמיעתי. לפעמים ילד קשה לו עם השמיעתי והוא צריך את החזותי. אני צריך למצוא פתרון לילד, איך הוא יקבל את החומר בצורה שהוא יכול להתחבר לחומר הזה. זה נקודה נורא נורא חשובה. יש בחורים שלא מצליחים להסתדר עם חברותה. למה? כי הם חייבים ללמוד לאט. הם לא יכולים ללמוד מהר. התפיסה שלהם היא גם חזותית וגם איטית. הם לא יכולים מהר, הם צריכים לאט. החברותה צריך הרבה יותר מהר. הילדים האלה באיזה מקום נתקעים, הופכים להיות סוג ב', אין לו חברותות, אף אחד לא רוצה אותו, הוא כאילו מבחינה חברתית, כאילו נהפך ללא שווה, לבעייתי, הוא יושב שלושה סדרים ביום, בלי חברותות. בא אליי ילד כבר לפני שלושה חודשים, לומד בישיבה בקריית ספר. הוא שלוש סדרים בלי חברותות. הילד היה מרוסק. אני מדבר איתו, אני רואה שכשאני מדבר איתו, כל שאלה שאני שואל אותו, הוא צריך כמה דקות עד שהוא עונה לי, אבל הוא עונה טוב, אבל לא דווקא בלימוד, סתם, בדו שיח. הכל אצלו לאט. ואז הבנתי למה אין לו חברותות. הוא לא עומד בקצב של ילדים אחרים, זה לא מסתדר, בשום אופן. אמרתי לו, את הוורד של החזון איש. החזון איש אמר, כתוב בפרקי אבות, הוא קנה לך חבר, אז החזון איש אמר, וקנה לך חבר. זאת אומרת, תעשה חברותה. כשאתה לומד את הגמרא, אז איך אתה לומד? המביא גט ממדינת הים, צריך שיאמר בפניי כתב. אז תכתוב על דף. אחד שליח שמביא גט ממדינת הים. אז חכמים עשו תקנה, שצריך לומר בפניי כתב. זה המילים שהיית אומר לחברותה שלך שאתה לומד את זה, תכתוב אותם על דף. תעשה מידף חברותה, תכתוב כל מה כתוב, איך אתה מסביר. ומה אומר רש"י, מה אומר תוספות. וזה, כל המסע ומתן שכאילו דו שיח עם חברותה, תכתוב על דף את השקלא וטריא כחברותה, תעשה מהעט והנייר חברותה שאתה אומר להם את מה שהיית אומר לחברותה שלך. אין לכם מושג כמה הבחור הזה יצא מהבועה. נהפך להיות בחור רגיל בישיבה. הוא עדיין בלי חברותות, אבל הוא מחובר לחומר הלימודי. הוא מצליח במבחנים, הוא הכל יודע. על שטות כזאת ילד מתפספס והולך לאיבוד. הולך לאיבוד לגמרי. עוד לא הכנסתי לפה את הסעיף שנקרא קנאה. יש ילדים שבגלל הקנאה הם גם כן מרגישים שהם כישלון אחד גדול.
זה עוד סעיף שיושב פה מאוד מאוד חזק על הסיפור הזה. כשאני נותן לו פתרון, אני גם עוזר לו שהוא אין לו מה לקנה, בגלל שאין בשיטה כזאת, ואתה בשיטה אחרת, כל אחד בשיטה שלו. אין לך מה לקנה, זה לא שהם יותר טובים ממך. הם לא יותר טובים ממך, הילדים האחרים, פשוט כל אחד בא עם שיטה אחרת. אני מלמד את הילד, אתה לא פחות טוב, אתה שיטה אחרת. אתה שיטה אחרת. ושיטה אחרת זה לגיטימי, זה לא הופך אותך לילד פחות מוצלח ופחות טוב. אז ההבדלים, כמו שאמרתי, החשובים שאנחנו צריכים לשים לב, זה זיכרון והבנה שמיעתית והבנה חזותית, מהירות תפיסה, יש כאלה שיש להם תפיסה מהירה ותפיסה איטית, יש כאלה שיש להם כושר עיכול, הבנה איטית והבנה מהירה, עוד פעם שני סוגים של ילדים, כל הדברים האלה הם דברים שאפשר לפתור אותם בעצה חכמה, שאני מביא את הילד למצב שהוא יהיה כמו ילדים אחרים. אבל נקודת ההתחלה, כשהוא איבד את הביטחון העצמי, כשהוא חי בהרגשה של קצת סוג ב', אז כל העצות האלה לא יעבדו. קודם כל, אני צריך לייצר לו הצלחה. קודם כל, לפני כל דבר, אני חייב לייצר לילד הצלחה. עכשיו, אחד משיטות ההצלחה, זה גם לתת לילד תפקידים. לתת לילד תפקידים. כשאני נותן לילד תפקידים גם בבית, וגם אם אפשר לעשות לו בישיבה תפקידים, כל מיני תפקידים של אחריות, כל מיני תפקידים של אחריות. לבקש מהרבה בחדר שיגיד לילד כל יום לפני השיעור איזה ספרים הוא צריך בשיעור בחדר. שאני אביא לך, הוא יביא לו את הספרים שהוא צריך לאותו שיעור. הוא מגיד שיעור בישיבה, איזה ספרים הוא צריך לשיעור. שהמגיד שיעור לא ייקח לבד ספרים מהארון ויביא לחדר שיעור עם את הספרים שהוא צריך, אלא יש ילד שהוא מקבל על עצמו תפקיד לדאוג לו לזה. ואני אומר, אתה תדאג לו שהשולחן שלו יהיה נקי, שיהיה לו את הספרים, שיהיה לו כיסא מסודר כמו שצריך, שיהיה לו זה, כל דברים קטנים, שטויות. אבל מבחינת הילד, זה תחושה של הצלחה. זה מייצר לו התפקיד, וההצלחה בתפקיד, והמילוי של התפקיד, נותן לילד תחושה של הצלחה. כשאני אומר לילד, תפקידים בבית מסוימים, שזה וזה וזה אחריות שלך, זה וזה וזה תפקיד שלך. כל הדברים הקטנים האלה של תפקידים בבית, תפקידים במקום הלימודים, תפקידים במשפחה. תפקידים במשפחה. יש בתים שלמשל, יש בתים שהתפקידים של הילדים, יש ילדה שהיא אחראית על הקניות של הבית. היא אוהבת ללכת לקנות, זה אופי כזה, זה תכונה. אז כל הקניות של הבית זה אחריות שלה. זה אחריות שלה. עכשיו, מה יותר כדאי לקנות? מהחברה הזאתי, סלט. כדאי לקנות של החברה הזאתי או של החברה הזאתי, של החברה הזאתי. מה יותר כדאי לקנות? אז אומרים לילדה כזאתי, היות וקניות זה אחריות שלך, אז את תחליטי מה יותר כדאי לקנות. לפי מה שאת תחליטי, ככה אנחנו נוכל, ככה אנחנו נשתמש. לתת לה את התחושה, כמו שאומרים, סוג של מנהלת. לא, 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 לא פועל, לא פועל שעושה קניות, אלא אני נותן לה את ההחלטות, מה יקנו, איזה סוג, איזה פירמה, איזה גודל, איזה, כל מיני דברים. אפשר לנווט את זה, אפשר לנווט אותה לכיוון מה יותר כדאי, מה יותר טוב, אבל התחושה מבחינה רגשית, התחושה של האחריות, התחושה של הבעל הבית לקבוע מה יהיה ואיך יהיה. אפילו לשאול אותה, האם לפי דעתך כבר הגיע הזמן לעשות קנייה או שאפשר עוד לחכות עם זה? האם הגיע הזמן תבדקי מה חסר בבית, מה לא חסר, תבדקי בארונות, מתי צריכים סוכר, מתי צריכים קמח, מתי צריכים, האם נגמר מה שיש, לא נגמר מה שיש. ממש רמה של אחריות, רמה של אחריות. יש אחד שאחראית על שטיפת כלים, יש אחד שאחראית, אבל לא ברמה של פועלת, עוד הפעם, לא ברמה של פועלת, לתת לה הרגשה של אחריות, של הצלחה. מי מסדר שולחן שבת? מי מוריד משולחן שבת? הכל לחלק תפקידים ברמה של אחריות, מי מסדר מיטות, מי מסדר כביסה, כל הדברים האלה בבית ולבנות, לבנים, נותנים תפקידים
אבל מאוד חשוב שהתפקיד לא יהיה, לי אין כוח לעשות, יותר קל לי שאת עושה במקומי. לא ממקום של פועלת, לא ממקום, אלא ממקום של, זה כאילו, זה הממלכה שלך, זה האחריות שלך, זה המלוכה שלך, זה התפקיד שלך, זה... אנחנו קונים בבית, כולם קונים ככה, תפוחי אדמה בתוך שק כזה של רשת, בתוך, יש כזה תפוחי אדמה, קונים את זה בתוך שק של רשת. זה שמחזיק תפוחי אדמה זה משהו נמוך, קרוב לרצפה, יש כזה לשים את זה. אז יש לי איזה נכדה, שכשאני קונה תפוחי אדמה, אז שוכב על הרצפה שם ליד המקום, עד שהיא תבוא, והיא תבוא עם מספריים, היא תפתח את הרשת, תיקח את הרדה, תשים במקום. זה המשרה שלה, ואסור לאף אחד, אסור לאף אחד לשים את תפוחי אדמה, רק לנכדה הזאת, זה רק שלה. זה נהיה שטויות, אבל מבחינה רגשית אצל ילדים, הדברים האלה נורא נורא עובדים. זה פשוט עובד, פשוט עובד. וזה מרים להם את הביטחון העצמי, זה מרים להם את האמון הרגשי שלהם על עצמם. זה עיקר הרווח, זה עיקר הסיפור פה. ככל שאני מרים לילד את האמון הרגשי על עצמו, ככה הסיכוי שהילד הזה יהיה בריא בנפשו והוא ירגיש שהוא סיפור הצלחה, ואז יש לו מוטיבציה להתאמץ, יש לו מוטיבציה לעשות דברים, ככה אפשר להרים ילד ממש למצבים הכי, הכי טובים והכי הכי בריאים ששייך בילדים. תודה רבה.